Go. אין כאן את מי לכבד כרגע, אז כבוד התלמידים, כמו שאומרים, היא תלמידה יותר מכולם. הנושא שאני אדבר עליו זה קדושת הארץ והיתר המכירה. אנחנו נראה בהמשך הדברים מה הקשר ביניהם. המשנה במסכת כלים, פרק א', משנה ו', אומרת עשר קדושות. יש בעולם, בכדור הארץ, עשר קדושות. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. אז כבר סגרנו כאן את כל חוץ לארץ, שמנו בצד, אין בהם קדושה. אפילו יותר מזה, חז"ל קוראים לזה תומת ארץ העמים, גזרו תומה על ארץ העמים. בכל אופן, קדושה ודאי אין בחוץ לארץ. אז כל עשר הקדושות שאנחנו מדברים עליהן, הן כולן מתרכזות בתוך ארץ ישראל. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומהי קדושתה? במה מתבטאת קדושת הארץ? אומרת המשנה שמביאים ממנה העומר והביקורים בשתי הלחם. כלומר, הקדושה מתבטאת במצוות. אמנם המשנה מציינת כאן שלוש מצוות שהן קשורות איכשהו לבית המקדש עצמו, עומר, ביקורים ושתי הלחם, מה שאין מביאים כן מכל הארצות. כלומר, המקום היחידי בעולם שאפשר להביא ממנו את העומר או ביקורים או את שתי הלחם זה רק בארץ ישראל ולא בשאר הארצות. ואחר כך המשנה עוד מפרטת עוד 9 קדושות אחרות של קיימות בארץ ישראל עד קודש הקודשים. לכאורה, מלשון המשנה משמע שהקדושה היא תוצאה של המצוות. כלומר, מה, אם אנחנו נפרש את לשון המשנה ומהי קדושתה, במילים אחרות, ומה עושה את הקדושה בארץ, מה עושה את ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, או מה עושה את קדושת הארץ, אז מביאים ממנה ביקורים וכדומה. כלומר, יש כאן מצוות, והמצוות הן שמקדשות, הן שמקדשות את ארץ ישראל. כך לכאורה משמע. אמנם אפשר גם לפרש את זה אחרת, וזה נראה באמת את המחלוקת הגדולה. אפשר גם לומר שלא. ארץ ישראל יש לה קדושה, קדושה מצד עצמה. והביטוי, איך אנחנו יודעים שיש קדושה? הביטוי הוא בזה שמתחייבים בה, שיש בה חיובים של מצוות. השאלה אם המצוות עושות את הקדושה, או הקדושה היא שבעצם מחייבת את המצוות, זה נראה אחר כך. אבל בכל אופן, לכאורה, משמע, איך שלא יהיה, אנחנו רואים שיש קדושה, והקדושה קיימת רק בארץ ישראל, וזה מה שאנחנו קוראים קדושת הארץ. שמיטה זה אחת המצוות שנובעות בקדושת הארץ. יש שאלה גדולה באמת, כיום אנחנו מקובל לפי רוב הפוסקים ששמיטה בזמן הזה זה דרבנן, בגלל, השאלה היא למה, או בגלל שצריך שיהיה כל יושבי עליה, או בגלל שקדושה, אם הקדושה של עזרא קדשה לשעתה או לעתיד לבוא או לא וכדומה. בכל אופן, השמיטה קשורה לקדושת הארץ. יש שאלה בשמיטה עצמה, מה הסיבה, מה התכלית, מה הטעם של השמיטה. אז כתוב בצד אחד בתורה, ושפטה הארץ שבת להשם, וכתוב לא, כרמך לא תזרע וכדומה, לא תזמור. וכאן יש לכאורה שתי טעמים שהרמב"ם מביא במורה נבוכים, שני טעמים לשמיטה. אולי עוד לפני כן, בהפרש הייתי אומר בין שבת בראשית לשבת שבת הארץ, כך רגילים להגדיר את זה, באמת ששבת בראשית, השבת שאנחנו כל שבעה ימים מקיימים אותה, זה השבת היא איסור על הגברה, והגברה זה כמובן ישראל. ההפך, גוי של שבת, חז"ל אומרים שחייב ביתה. יהודי אסור לו לעבוד בשבת, אבל אין איסור שתעשה מלאכה בשבת, ההפך, גוי מותר לו לעשות מלאכות בשבת. כלומר, אין איסור שהשבת תתחלל על ידי מלאכה, יש חיוב או איסור על יהודי לא לעשות מלאכה בשבת. ובכן, בשבת האיסור הוא על הגברה. לגבי שמיטה יש מחלוקת, יש מחלוקת ויש בזה נפקא מינה. יש שיטות שאומרות איך שלא יהיה, השביעית, השמיטה היא על הארץ. אין איסור על יהודי לחרוש בשנת השמיטה, יש איסור שלא לחרוש בארץ ישראל. שבת יש איסור ליהודי לא לעשות מלאכה בכל מקום בעולם. אבל השאלה היא כאן, אם זה איסור גברה או איסור חפצה, אם זה איסור על האדם או איסור על האדמה. והנפקמינה הוא לגבי גוי. האם גוי מותר לו לחרוש ולזרוע את האדמה בשנת השמיטה? אז יש פוסקים שאומרים שלא, האיסור רק על יהודי, גוי אין לו איסור. אחרים, כמו הנציב ואחרים, אומרים שלא, גם גוי אסור לו לעשות מלאכה בשבת. האיסור על הקרקע, והוא מדייק את זה, כתוב בכל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ. עכשיו, הרמב״ם אומר שיש שני טעמים לשמיטה. טעם אחד הוא אומר לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם. כלומר, בעברית שלנו היום אומרים שיתוף, או סיבה סוציאלית נאמר כך. האדם חייב להפקיר את היבולים שלו. כל עם ישראל שווה, יש לו שוויון, אין בעלות. אין בעלות, הכל הפקר, כדי שכולם בשנת השמיטה כולם יהיו שווים, לכולם יהיה לאכול וכדומה. זה כפי שהרמב"ם קורא לחמלה על בני אדם. תורה שנה אחת מתוך שבע שנים חומלת על בני אדם, מרחמת על האנשים, והיא מצווה לאלו שיש להם רכוש, יש להם שדות, להפקיר אותם. ו והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, שכל אחד ואחד מותר לו להיכנס ולאכול. יש סיבה אחרת, הרמב״ם אומר, שתוסיף הארץ צבועתה ותתחזק בעומדה בשמיטה. כאן זה כבר יותר שיקול חקלאי, לאפשר לארץ שנה אחת לנוח, כדי שהארץ בשנים הבאות תוכל לתת יבול בצורה יותר טובה. וכאן יש עוד פעם שתי תפיסות, האם השמיטה היא לאדם או השמיטה היא על הקרקע. אמנם המחלוקת שדיברנו קודם היא איננה קשורה לכאורה זה בזה, כי הנציב עצמו אומר שאסור לשבות אפילו אסור לעבוד את האדמה אפילו על ידי גוי, שגם גוי צריך לשבות בשנת השמיטה. אבל יחד עם זה אומר הנציב שהשמיטה היא לא בשביל טובת הארץ לנוח פעם בשבע שנים, אלא השמיטה, חיוב השמיטה זה בשביל דבר השם ורצונו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו לא נעבוד בשנה אחת בשבע שנים, ואנחנו צריכים לקיים את זה בשביל רצון השם ולא השיקול של הארץ. אז כאן יש לנו עוד פעם שתי התפיסות הללו של האם זה לטובת הארץ או לטובת האדם. המחלוקת הגדולה, וזה מה שאני רוצה לדבר עליה, היא הייתה בין הרב קוק, הרב, לבין הרדב"ז. הרדב"ז היה אחד מזקני הדור בתקופתו של הרב, היה מבוגר מאוד מהרב, היה אחד מהגדולים, מהגאונים, והוא חלק על הרב בעניין השביטה, היה נגד היתר המכירה, ויש, אנחנו עוד נדבר על זה מיד, היה התכתבות ביניהם, דין ודברים, ויכוח לגבי העניין הזה. היו רגילים בארץ עד בזמנו לומר שהמחלוקת בין הרב קוק והרדב"ז זה המחלוקת של מה שאנחנו אומרים, לא מחלוקת, אבל מה שאנחנו אומרים בתפילת ברוך שאמר, כתוב שם ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות. אז אמרו שהרדב"ז הוא מרחם על הארץ, והרב קוק מרחם, שהתיר את היתר המכירה, מרחם על הבריות, בערך משהו כזה, זה איכשהו משתלב עם הדברים שהבאנו עד כה. עכשיו, מה בעצם טען הרדב"ז? הרדב"ז התנגד מנימוקים שונים למכירה. יש על זה, לא ניכנס כאן, זה לא הנושא שלנו, לגבי המכירה. המכירה זה דבר לא כל כך פשוט, אבל כפי שהרב כותב, שיש הרבה סיבות. בקיצור, כשהוא מתווכח, עובר על המכירה, אני בכלל, על יותר המכירה, אני לא רוצה להתווכח בכלל. אבל בוא נאמר גם דברים נוספים. בכל אופן, אחד הטענות, כלומר מעבר לוויכוח, אם אפשר למכור, ואם המכירה מועילה, ואם המכירה מפקיעה וכדומה, טען הרדב"ז כנגד הרב, ואמר לו, אפילו לשיטתך, שבאמת על ידי זה שאנחנו מוכרים את הקרקע לגוי, אז הקרקע בעצם הופכת כאילו מרשות ישראל לרשות גוי, ובקרקע של גוי אין קדושה, אין קדושת שביעית, ולכן אפשר לעבוד את המלאכות לפי גדרי היתר וכדומה. אומר לו הרדב"ז, אבל תשמע, הרי כל מה שאתה כל כך לוחם, הרב קוק, אתה לוחם למען זה שיהיה היתר המכירה, זה כדי שיהודים יבואו לארץ ויוכלו לקיים את מצוות יישוב הארץ. יש מצוות של יישוב ארץ ישראל, ולכן אנחנו צריכים לאפשר שיהיו תנאים כאלו שיהודים יוכלו לבוא לארץ ולקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל תראה מה אתה עושה, הוא אומר לו, לרב קוק. תראה מה אתה עושה. הרי ברגע שאתה מוכר את הקרקע לגוי, אז הקרקע בעצם נפקעה ממנה קדושת הארץ. ואז ממילא זה כאילו חוץ לארץ. זה ארץ ישראל בלי קדושה, זה חוץ לארץ. ואנחנו ראינו במשנה כתוב, ארץ ישראל מקודשת ממה? שיש בה דברים שאין בחוץ לארץ. אבל כאן, אם אפשר גם, אם זה הופך להיות אדמה של גויים, אז ממילא זה חוץ לארץ. חוץ לארץ אין מצפת, זה לא יישוב ארץ ישראל. אז מה הרווחת, אומר? ולאו הכי ביטלת את מצוות יישוב ארץ ישראל. זאת הטענה שטען הרדב"ז כנגד הרב קוק. הרב עונה לו, משיב לו בשני מקומות, לפחות שני מקומות, אנחנו מוצאים את זה כאן בטענה הזאת. אחד מהם זה בספר של הרב שבת הארץ, במבוא שלו, במבוא של שבת הארץ, אומר, מביא הרב את ה... מביא הרב את טענתו של ה... מפה ארוך, 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 ארוך. כן, בשבת ארץ במבוא תתוו כותב הרב, אמנם ידידי הגאון רבי יעקב דוד רדבס שליטה העיר בקונטרס השביטה אשר לו, איך אפשר לומר שנתיר להפקיע את מצוות שביעית על ידי הפקעת המחירה, משום שאנו אומרים שלגבי שביעית בזמן הזה יש קניין לנוכרי להפקיע משום יישוב ארץ ישראל. כלומר, בכל הסיבה הרי למה אנחנו משתמשים בהיתר הזה, זה כדי לאפשר יישוב ארץ ישראל. הרי כיוון שאנו מפקיעים אותה מקדושתה, אז ממילא זה כבר לא ארץ ישראל. אין כאן מצוות יישוב ארץ ישראל. כך טען הרדב"ז כנגד הרב. והרב עונה לו על הטענה הזאת בחילוק מאוד פשוט. הטענה של הרדב"ז, הוא אומר, הרדב"ז מיוסדת על הסברה שכל אין לארץ ישראל מעלה אחרת אלא על, מלבד זה שאפשר על ידה לקיים מצוות התלויות בארץ. ואז יוצא לפי זה, התפיסה שלו זה שארץ ישראל היא הכשר לקיום המצוות, וכשמפקיעים את חובת המצוות, אפילו על ידי הכרח, לא משנה, שוב אין כאן מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל הסברה הזאת, אומר הרב, היא סברה מוטעת, היא לא נכונה. מפני שארץ ישראל, מעלת ארץ ישראל, היא לא מפני המצוות, אלא לארץ ישראל יש מעלה בפני עצמה, וכאן כמובן צריך להוכיח את הדברים הללו. אז באופן כללי, כדי לקבל איזשהו מושג, הרב אומר שמצוות יישוב ארץ ישראל, או שארץ ישראל, סליחה, זה כמו תלמוד תורה. תלמוד תורה, אנחנו מצד אחד עוברים גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אנחנו רואים את לימוד התורה כאמצעי לקיים מצוות, כפי שהרמח"ל אומר, אם לא נדע מה לעשות אז איך נעשה. כלומר, אדם לא יכול, אין עם הארץ חסיד, לא בור ירח חטא, בלי לימוד תורה אדם לא יכול לקיים מצוות. ולכן יש תפיסה שאומרת כל העניין של לימוד תורה זה כדי שאדם ידע מה צריך לעשות. בכל אופן, תלמוד תורה היא הכשר אמצעי לקיום מצוות. עכשיו, בתפיסה הזאת, זוהי בעצם תפיסתו של הרדב"ז לגבי ארץ ישראל. כמו ארץ ישראל שזה אמצעי לקיום מצוות התלויות בארץ, כך גם אפשר לראות את לימוד התורה אמצעי לקיים מצוות. אבל אומר הרב, כמו בלימוד תורה אנחנו יודעים שלימוד תורה יש לה סגולה ומצד עצמה, והראיה שאדם מקיים מצוות לימוד תורה גם כשהוא לומד דברים שאי אפשר לקיים אותם. ללכתה למשיכה למשל, כן? אדם לומד קודשים היום, הוא מקיים מצוות תלמוד תורה עם כל ההידור שבה. כי יש, כמו הוא אומר, גם בתלמוד תורה יש שני דברים. התורה הקדושה, יש לה קדושה עצמית מצד עצמה, יש לה סגולה עצמית מצד עצמה, בלי שום קשר למצוות. ומי שלומד תורה, אז הוא מקיים את המצווה, והוא יש בו את כל הסגולה, הוא מקבל את השפע של התורה וכדומה. כך גם ארץ ישראל מצד עצמה, בלי שום קשר לקיום המצוות. גם אם יש תנאים ומצבים כאלו שאי אפשר לקיים את המצוות, לא נפקעה בכך קדושת הארץ. זה באופן כללי. והרב מביא סמך מכפתור ופרח. כפתור ופרח דן באותה שאלה בדיוק. כפתור ופרח דן באותה שאלה בדיוק, והוא אומר, הוא פותר שם כך. שמעלת הארץ, זה לשונו של הכפתור בפרח, שהיה תקופת הבית יוסף, מהקדמונים הראשונים. מעלת הארץ איננה רק בגלל המצוות, כן? אינה מפני המצוות התלויות בה, שאילו כך היה הדבר, הייתה הקדושת הארץ צריכה לפקוע ברגע שבטלה קדושת המצוות של הארץ. ומביא לכך הכפתור בפרח א' לפני מתן תורה, שוודאי לא היו מצוות, ובוודאי לכאורה לפי טענתו של הרדב"ז בימי יעקב אבינו ומשה רבינו אחר כך, כל זמן שישראל לא כבשו את ארץ ישראל, שיבה ש... כיפשו וחילקו וכדומה, אז לא הייתה קדושה בארץ ועוד לא היה חיוב מצוות בכלל בזה. ובכל זאת יעקב אבינו אומר, ויוסף הצדיק ואדוננו משה עליו השלום, כולם היו משתוקקים להיקבר בארץ ישראל ביותם בחוץ לארץ. לכאורה לפי הרדב"ז אומר הכפתור ופרח, מה היה שם מיוחד? מה כל כך יעקב אבינו השביע את יוסף, ויוסף השביע את אחיו, ומשה רבנו כל כך מתחנן להיכנס לארץ, הרי ארץ ישראל עדיין אין בה קדושה, היא לא כלום. אין בה מצוות, אין בה כלום. אלא מזה אנחנו רואים, הוא אומר, הרי שקדושת הארץ ומעלתה היא משעת נתינתה אל אבות הקדושים. אז לפי הכפתור ופרח הוא אומר, מרגע שהקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל, אז חלה קדושת הארץ. אבל האמת היא, לפי המדרשים, אנחנו רואים שהקדושה הזאת התחילה עוד לפני כן. הקדושה הזאת התחילה עוד לפני כן, בעצם לפני נראה תקף, נציין כמה מדרשים שמציינים שבכלל ארץ ישראל קדושתה אפילו לא קשורה לעם ישראל בכלל. אפילו לא לעם ישראל. הכפתור ופרח כן קושר אותה לעם ישראל, אבל הוא אומר, התחילה מאבות הקדושים, לא משעת הכיבוש. כי מעלה גדולה יש לארץ ישראל, ומי שיש לו חלק חשוב כעולם הבא, וקדושת הארץ כולה לגבולותיה המוגבלים בתורה וטהרתה ומעלתה לחיים ולמתים, מקדושה ראשונה עולה לן כדקאי, לא בצר, לא בזמן הגלות, בבבל ולא בגלותנו היום, זו קדישה עולמית, שאיננה קשורה לקיום המצוות, והיא קיימת. יש עוד טענות אחרות שהכפתור ופרח טוען לכאורה, באותם 70 שנה שישראל גלו לבבל, הרי היא בטלה קדושת הארץ, וממילא יוצא שבאותם 70 שנה לא עלינו אברהם, יצחק ויעקב וכל האחרים שקבורים בארץ ישראל, לכאורה היו קבורים מחוץ לארץ, הוא אומר, וכולי, הוא טוען את הטענות האלה. אז בכל אופן, זה הכפתור ופרח. אחריו יש לנו את רב שלמה אלקבץ. אלקבץ זה מחבר על אחד עודי שאנחנו בכל אל שבת שרים אותו. יש לו ספר ברית הלוי, וגם הוא קובע שמעלת ארץ ישראל זה לא בגלל המצוות אלא מצד עצמה. והוא כותב ומציין, ורבים חשבו, זאת אומרת דעתו של הרדב"ז לא הייתה דעת יחידית, רבים חשבו כי מעלת ארץ ישראל הלא היא בהיות עם רב בבני ישראל בתוכה. כלומר יש לארץ ישראל מעלה שהרבה יהודים גרים בארץ ישראל. הוא הרי היה בזמן הגלות, לא היו כמעט יהודים בארץ, ואז לכאורה אמרו, אין יהודים בארץ ישראל, אל קדושה לארץ, ושתיעדר מעלתה בהיעדרם. כלומר, ברגע שאין יהודים בארץ ישראל, מתבטלת מעלת ארץ ישראל. ונמשך להם דעה זו ממה שחשבו, כי עניינה של מעלת הארץ אינה אלא מפני שמירת בני ישראל המצוות בה. כלומר, כל המעלה של ארץ ישראל זה בגלל שיהודים מקיימים במצוות. וברגע שאין יהודים, ואין קיום מצוות, אין מעלה. ולא שתהיה שמירת המצוות בתוכה נמשכת למעלתה. כלומר, הטעות שלהם היא שהם חושבים שמעלת הארץ זה בגלל שיהודים מקיימים מצוות, והם לא מבינים שהפוך, שמה שיהודים חייבים לקיים מצוות או יש להם קיום מצוות בארץ ישראל, זה מפני שיש לארץ ישראל מעלה, וזו טעות בידם. וכאן הוא מנסח את עמדתו, את שיטתו, ודע, הוא אומר, אבל דע כי שלמות ארץ ישראל בעצמותה ממש. יש קדושה עצמית לארץ, כי היא הנקודה הראשונה בבריאה. כלומר, הוא מקדים את הכפתור הפרח, הוא לא תולה את זה בנתינתה לאבות, אלא עוד לפניכם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא התחיל לברוא את העולם מארץ ישראל. עד שנשתקקו אליה האבות, גם בעת היותה מלאה גילולים, ריבונו של עולם אומר על קבץ. הרי כשיוסף ויעקב ביקשו שיקברו אותם בארץ, לא היו בכלל יהודים בארץ ישראל. היא הייתה מלאה גילולים, סדום וכו', כל מה שהיה שם, וזה הוראה רבה כשלמותה בעצמותה. אז גם כאן אנחנו רואים אותו עמדה שהרב טוען אותה, שקדושת הארץ זה לא בגלל המצוות, אלא מצד עצמה. אותו דבר אנחנו מוצאים גם אצל החתם סופר, בתשובותיו של החתם סופר. החתם סופר יש לו שתי תשובות. יש לו תשובה אחת שהוא דן שם לגבי קדושת ירושלים, לגבי ארץ ישראל, היה שאלות עם הצדקות למי לתת צדקה לירושלים או לשאר ארץ ישראל. ושם הוא טען קודם כל על עצם על קדושת ירושלים, וטרם נתקדש הארץ, אני קורא פשוט משפט מתוך התשובה שלו, טרם נתקדש הארץ על ידי יהושע ועזרא, כבר הקריב שם אדם הראשון. זה הרמב"ם מביא את זה גם בהלכות בית המקדש שם, שמקום המקדש, מקום המזבח מכוון ביותר, והוא מציין שאדם אברהם אבינו שם עקד את יצחק, ונוח הקריב את הקורבן, ואדם הראשון הקריב קורבן, ובמקום הזה נברא, כשהקדוש ברוך הוא אסף אפר, זה היה מאותו מקום, ומקום זה הוא נוצר, והקדוש ברוך הוא אמר שמקום שאדם נוצר, שם תהיה כפרתו, וגם יעקב אבינו כשהוא חלם את הסולם שם וכדומה. אז זה לגבי קדושת ירושלים. אבל יש לו תשובה אחרת מיד אחרי זה, ריש למדלת, זה לגבי ארץ ישראל, וגם בשאלה הזאת באמת אם יש קדושה בארץ בימיו או לא. בימי החתם סופר ארץ ישראל הייתה שוממה, לא היו בה יהודים, לא הייתה בקדושת הארץ וכדומה. והוא כותב שם, נקרא כמה משפטים שלו, ארץ ישראל, הוא אומר, עדיף מחוץ לארץ בכל הזמנים. אין זמן שארץ ישראל כן וארץ ישראל לא, ארץ ישראל היא לא קשורה לזמן. עדיף מחוץ לארץ בכל הזמנים. והוא כותב מפירוש, לא משום מצוות התלויות בארץ ישראל, כופים, יש הרי הלכה שכופים את האיש, כופה את האישה, אישה כופה את האיש, מחוץ לארץ לעלות לארץ. אומר החתם סופר, לא משום מצוות התלויות בארץ ישראל כופים, אלא משום קדושת עצמה. והוא מסכם את דבריו ואומר, היוצא מדברינו, ועל כל פנים לכולי עלמא, קדושת שניהם, אחר הוא דיבר על ירושלים, אחר כך על ארץ ישראל, קדושת שניהם, קדושת עולמים, מימות עולם עד סוף כל ימות עולם. כלומר, אין ארץ ישראל קדושה ללא תנאי. ושם החתם סופר אפילו מביא איזה, הייתי אומר חידוד, אבל פלפול אולי, אולי חידוש. הוא אומר שלא רק לשיטת הרמב"ן שיש מצוות כיבוש ויישוב וכו', אלא גם לרמב"ם, הוא אומר. אבל כפי שהרמב"ם לא מנע במניין המצוות שלו את יישוב הארץ, אז גם לרמב"ם הוא אומר, משמע שקדושת ארץ ישראל היא קדושה שאיננה תלויה לא בעם ישראל ולא בקיום המצוות. ומה הראיה של החתם סופר? הרמב"ם בספר המצוות, במצוות קידוש החודש, כותב שם איזה הערה, ואני אוסיף לך ביור. אילו אנחנו דרך משל, אומר הרמב"ם, שבני ארץ ישראל, בני ארץ ישראל זה אנחנו, היהודים, יעדרו מארץ ישראל חלילה לאל מעשות זאת, תכף נראה למה, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו את האומה מכל וכל, ולא יהיה שם בארץ ישראל בדין, ולא יהיה בחוץ לארץ בדין שנשמח בארץ. כלומר, אם יבצר מצב שבארץ ישראל אין יהודים, ובחוץ לארץ אין בדין סמוך, הנה חשבוננו זה לא יועיל כלום בשום פנים. אז כל החשבון שלנו, של קידוש החודש, אין לו שום בסיס. ואז ממילא פסח הוא לא פסח, וסוכות הוא לא סוכות, ושבועות הוא לא שבועות, כי זה תלוי בקידוש החודש. אם אין ראש חודש, אז אין גם תתווה לחודש. לפי שאין לנו לחשב חודשים ולעבר שנים בחוץ לארץ, אלא בתנאים הנזכרים כמו שביארנו, כי מציון תצא תורה. אז זה מה שכותב הרמב״ם בהלכות קידוש החודש. ולכן זה טענתו של הרמב״ם, שלא יכול להיות מציאות שאי פעם לא יהיה יהודים בארץ ישראל. כי אם לא יהיה יהודים בארץ ישראל, גם לא יהיה תורה. והקדוש ברוך הוא הבטיח שהתורה היא נצחית. זה, כך טוען הרמב״ם שם בהלכות קידוש החודש, זה הבטחה, זה ביטוח יותר נכון. פוליסת ביטוח שתמיד יהיו יהודים. וכך אנחנו יודעים, עובדה היא, שמאז חורבן הבית עד היום תמיד היה איזשהו יישוב יהודי בארץ ישראל. עכשיו, החתם סופר מביא את דברי הרמב״ם, נראה איך הוא מסביר אותם. אני קראתי לכם את לשונו של הרמב״ם בהלכות קידוש החודש, אבל החתם סופר כותב כך: אם חס ושלום יובדו בני ישראל מארץ ישראל, יתברך שמו על זה, לפי, אם חס ושלום, כן? לפי שהבטיחנו בתורה שלא תכלה אומה זו בכלל. ועכשיו מדייק החתם סופר מדברי הרמב״ם, והוא כותב, נראה מדבריו, כאילו חס ושלום לא יישאר שום ישראל בארץ ישראל, אפילו יהיו ישראל יושבים בחוץ לארץ, זה נקרא שאין עם ישראל. מקרי חיליון אומה. אחר שאין לנו סמוכים ואי אפשר לקבוע חודשים ולעבר שנים. וגם מה שהראשונים חישבו את עיבור השנה או עיבור החודש או את הקידוש החודש בקידשום, אין דבר זה מועיל אלא כאשר על כל פנים נשארו בארץ ישראל אפילו קורמים ויוגבים מישראל. אפילו חקלאים, אפילו אנשים פשוטים, יהודים פשוטים גרים בארץ ישראל, זה מספיק. אז כשיגיע הזמן, הקורמים יקבעו מועדים על פי חשבון הקדמונים. ואם לא ימצאו בארץ ישראל אפילו פשוטי עם ישראל, אז כל החשבון שלנו של קידוש החודש אומר חתם סופר לא הועיל, וזה בעצם חלק מהתורה מתבטל ובטלה כל התורה חלילה. ואין כאן אומה ישראלית חס ושלום, אלא שהבטיחנו יוצרנו שלא יהיה זה. שלא יהיה זה. אז אנחנו רואים מכאן, שגם מכאן החתם סופר רוצה להוכיח, הוא מביא את זה שם בשאלות ותשובות שלו, להוכיח שקדושת ארץ ישראל, הרי מה מועילים, יש כמה עיקרים, כמה רועי בקר בארץ ישראל, ומה זה מועיל? הרי אין קדושה לארץ לכאורה, ארץ ישראל היא לא, אלא רואים שארץ ישראל היא ארץ ישראל, אפילו אם רק יש כמה, גם כן, מה שיש יהודים, זה לא נותן לקדושת הארץ, זה נותן שצריך מישהו שיעשה את הקידוש בארץ ישראל, אבל לא לעניין קידוש החודש, ארץ ישראל עצמה, הבסיס הזה קיים גם מצד עצמו, מצד עצמו. אנחנו מוצאים את העניין הזה של עניינה של ארץ ישראל, אם זה דבר שנובע ממצוות או שהוא מצד עצמה. אני רוצה להביא עוד שני מקורות. מקור אחד זה במסכת סוטה, הגמרא שם שואלת מפני מה נתאבה משה להיכנס לארץ. אנחנו עכשיו פרשת ויתחנן, משה רבנו מתפלל אברנה ואראה את הארץ הטובה. שואלת הגמרא, מה כל כך משה רבנו רצה להיכנס לארץ, וכי לאכול מפריה הוא צריך, לסבוע מטובה? זה מה שבאמת הטריד אותו כל כך. אלא כך אמר משה, וזה שימו לב עכשיו ללשון החז"ל, הרבה מצוות נצטוו ישראל ואינן מתקיימות אלא בארץ ישראל, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו על ידי. אז באמת רגילים לפרש, שמעתי את זה גם בכמה שיעורים, מה זה הרבה מצוות נצטוו ישראל ואינן מתקיימות אלא בארץ ישראל? בפשטות, מצוות התלויות בארץ. משה רבנו במדבר קיים את כל המצוות שהיה אפשר לקיים במדבר, אבל הוא רוצה לקיים את כל תרי"ג מצוות, ויש הרבה מצוות התלויות בארץ שאי אפשר לקיים אותן במדבר, לכן אומר משה, אינן מתקיימות אלא בארץ ישראל, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו על ידי. זה אפשרות אחת לפרש, ועד לפי זה באמת יוצא שכל העניין מעלת ארץ ישראל זה כדי שיוכלו לקיים בה את מצוות התלויות בארץ. אבל אני מיד נראה שזה לא כך. וכדי להבין את זה אולי נביא דין אחר, לימוד אחר של הגמרא על הפסוק הציבי לך ציונים. אז הגמרא שם מדייקת בקריאת שמע, כתוב ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. אז אומר את המדרש, אומר המדרש ש בעצם זה המדרש ספרי, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ, הביאו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים, אבישי, כשאתם חוזרים לא יהיו לכם חדשים. וכאן המדרש מביא משל למלך שכעס על אשתו וחזרה לבית אביה, ואומר לה, הביא מקושת תכשיטייך, כשתחזרי לא יהיו עליי חדשים, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי יהיו מצוינים במצוות, כשאתם חוזרים לא יהיו עליכם חדשים. וזה מה שירמיהו אומר, הציבי לך ציונים, אלו המצוות שישראל מצוינים בהם. ואת זה חז"ל דורשים על הפסוק בקריאת שמע, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, וכתוב אחר כך, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, ועל זה המדרש, עבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. ורש"י מפרש שם, ושמתם את דברי, אף לאחר שתגלו מן הארץ ויהיו מצוינים במצוות. ורש"י מפרט, הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו, וכן הוא אומר, הציבי לך ציונים. והרמב"ן מפרש בתורה, פירושו לתורה כותב, הכוונה בזה לומר, כי אף על פי שאנו עושים המצוות בחוץ לארץ, ואין חובת הגוף לעשותן, כלומר אנחנו מדברים לא על מצוות התלויות בארץ, אנחנו מדברים במצוות שהן חובת הגוף, כמו תפילין ומזוזות, מכל מקום לימדונו חז"ל שניכר עשייתן, זה לשון הרמב"ן, אלא בארץ הקדושה. אין עיקר עשייתם בארץ הקדושה. גם על זה יש הכתב הקבלה, הוא בפירושו לתורה חולק על זה, וכאן הוא פשוט טוען שיש כאן טעות סופר. כי רש"י מציין ברש"י, היה טעות ברש"י, כך הוא טוען. רש"י אומר תפילין ומזוזות, הוא טוען שהיה ראשי תיבות תף וו מם, תף וו מם, תפילין ומזוזות, היה ראשי תיבות, אבל זה לא נכון, זה לא תפילין ומזוזות, אלא תרומות ומעשרות. תרומות ומעשרות, ואז הוא הופך את כל הגלגל. הוא אומר שכל הציבי לך ציונים זה רק למצוות התלויות בארץ. למצוות התלויות בארץ, אבל באמת המצוות האחרות, תפילין וכל זה, זה לא קשור, זה בכל מקום. וממילא יוצא שלפי הכתב הקבלה, עוד פעם, כל העניין של ארץ ישראל, זה כדי שיוכלו לקיים את המצוות התלויות בארץ. אבל האמת היא פשוטו של מקרא. הרי על מה המדרש דורש? עבדתם מהרה ושמתם את דברי אלה על לבבכם הנפשכם, ועבדתם מהרה, ואחר כך, לא, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, ושמתם את דברי אלה, וכתבתם על מזוד ביתך ובשעריך. כלומר, התורה עצמה הרי קושרת כאן את עבדתם מהרה מעל הארץ לתפילין, על לבבכם ועל נפשכם, ולמזוזות, אז אי אפשר להגיד תרומות ומעשרות. עכשיו, מה יוצא לנו בעצם לפי רש"י רמב"ן? הרמב"ן אומר את זה בפירוש. יוצא לפי זה בעצם יותר מזה, שבעצם כל המצוות לכתחילה הן בארץ ישראל. אין מצוות בחוץ לארץ, לכתחילה. לכתחילה גם תפילין, גם מזוזות, גם כל המצוות, גם כפי שאומר הרמב"ן, אף על פי שהם חובת הגוף, לעשותם. אף על פי שאנו עושים מצוות בחוץ לארץ ואין חובת הגוף לעשותן, מכל מקום שאין עיקר עשייתם אלא בארץ ישראל. יוצא לפי זה שהקיום המצוות גם, שלא ניתן לומר, גם בחוץ לארץ אנחנו חייבים לקיים מצוות מדאורייתא, אבל שם קיום המצוות זה בבחינת הציווי לך ציונים, זה ציווי של התורה, אבל ציווי של הציווי לך ציונים, של בדיעבד. אבל לכתחילה, כפי שהרמב"ם אומר, עיקר קיום המצוות זה בארץ ישראל. עכשיו, אם כך, אפשר גם להסביר את משה רבינו. שמשה רבינו, וגם תכף נדייק מהלשון של חז"ל, שהוא ביקש להיכנס לארץ, זה לא רק בשביל מצוות התלויות בארץ. כי למה? משה רבינו אומר, הרבה מצוות נצטוו ישראל. שימו לב, הרבה מצוות נצטוו ישראל. אם זה היה כפי הפירוש שהוא מתכוון למצוות התלויות בארץ, היה צריך להיות כתוב, הרבה מהמצוות שנצטוו ישראל אינן מתקיימות אלא בארץ ישראל. משה רבינו לא אומר, הרבה מהמצוות שנצטוו ישראל. משה רבינו אומר, הרבה מצוות, כפי שאנחנו אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתרי"ג מצוות, אבל כל המצוות האלו אינן מתקיימות, עיקר עשייתם, כמו שאומר הרמב"ן, זה בארץ ישראל, בארץ ישראל, עיקר עשייתם. ממילא, משה רבינו אומר, עד כאן, עד עכשיו קיימתי מצוות בחוץ לארץ, במדבר, בגדר של הציווי לך ציונים, שנזכור אותם. אבל אני רוצה לקיים מצוות לכתחילה, מצוות עיקר עשייתן. לכן אני רוצה להיכנס לארץ. טוב, אני אסיים כאן בתשובתו של הרב במשפט כהן. שם גם כדו תשובה ארוכה לרדב"ס, ובסוף התשובה הזאת הוא דן איתו, בסוף הוא אומר לו שמה שכתב הדרת גאונו, כלומר זו תשובה שהרב כתב אל הרדב"ז עצמו בקונטרס, שכיוון שמפקיעים קדושת הארץ על ידי מכירה, אין כאן יישוב ארץ ישראל, ואז הוא בעצם כאן מביא את הכפתור בפרח, אבל הוא כאן טוען עוד טענה, בעצם קשורה למה שאמרנו קודם. הוא, הרב אומר שמצוות יישוב הארץ זה לא קיום המצוות. מצוות יישוב הארץ זה שיהודים יישבו בארץ ישראל. ומה הראיה שלו? כי כתוב שכשיצאו מן הארץ, אז כתוב שהם יצאו על חכמים, על יוצאת הלשון, אז כתבו שהגיעו לחוץ לארץ, זלגו עיניהם דמעות ואמרו גדולה ישיבת ארץ ישראל, שכולה ישיבת ארץ ישראל ככל המצוות. אומר הרב, הם לא אמרו שכולה קדושת הארץ או קיום המצוות וכדומה, ישיבת ארץ ישראל. ולכן הרב טוען שבעצם עיקר מצוות יישוב הארץ זה להושיב יהודים בארץ ישראל, והמצוות זה דבר מסתבר, מצטרף. ולכן זה חשוב מאוד, הוא אומר, זה חשוב מאוד, אבל אנחנו צריכים להסתכל על הדברים במבט לדורות. שיבת ארץ ישראל אומר זה לדורות. הוא אומר עוד טענה, הוא כותב, לא טענה הלכתית אבל טענה ציונית יותר, כיוון שהוא אומר שהגאולה תבוא רק ככל שיהיו יותר יהודים בארץ ישראל, זה מקרב את הגאולה. ואם אנחנו לא נעשה את היתר המחירה, זה יגרום ליהודים שלא יוכלו לבוא לארץ ולא יוכלו להתיישב, ועל ידי זה אנחנו מרחקים את הגאולה. אז גם אפילו לשיטתך, הוא אומר בעצם, שעל ידי זה אנחנו מבטלים את קדושת הארץ, אולי אין מצוות יישוב ארץ ישראל, אז הוא טוען, זה בבחינת חלל עליו שבת אחת, כדי שיקיים שבתות הרבה, כמובן, כשהדברים נעשים, הוא אומר, על פי היתר ועל פי הלכה וכדומה. בכל אופן, גם זה שיקול של לא לתת פתרון לטווח ארוך על חשבון המצב ועובד.